רבי ניתן לכנע אותנו לגמר בערבין. אמר רבי יוחנן, גמרה מפורסמת, מקור ראשון, אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול, וגזל מנמלה, אריות מעונה, דרך ארץ מתרנגול. וגם אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו את התורה, היינו יכולים להציץ, להסתכל בעולם הטבעי, בעולם מסביבנו, ולבדוק את החיות, את הבהמות השונות, ולדייק ולשאוב כל מיני ערכים מוסריים, איך שהנמל מתנהל. כמובן שלמה המלך כבר עוסק הרבה בספר משלי, על ה-work ethic, על ערך העבודה, אצל הנמלים. יש הרבה אנשים שאוהבים להסתכל שם, כי מאוד מאוד מעניין לראות את האנט קולוני, את איך שהנמלים עובדים ביחד. נמלות זה לשון רבים, מנמלה. והיינו יכולים להסתכל על החתול, איך שהיא מתנהגת. אנחנו לא כל כך רואים את זה אצלנו, אבל חז"ל היו פתוחים שגם אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה אותנו על צניעות ועל חסד ועל ערך עבודה ועל גזלה, היינו חיילים להסתכל וללמוד את זה מעולם הטבעי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בונה לנו מסלול עצמאי. לא רק פרשת משפטים ולא רק ספר תורה ולא רק מה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו בהר סיני, אלא בעולם הטבעי. כמובן, אנחנו גם חלק מעולם הטבעי, כי בשר ודם הוא גם יצור נברא, ולמרות שאנחנו בחיר הנבראים, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בפסקת הנבראים, בכל זאת אנחנו חלק מהטבע. אז אם מסביבנו יש את כל הערכים האלו, אז גם בתוכנו, בתוך הלב שלנו, בתוך הטבעיות שלנו, בתוך החוויה הפשוטה שלנו, אפשר להגיע להרבה מהערכים הכתובים בתורה. האמת היא ש... הנושא הזה של היכולת הזאת להסתכל בטבע ולראות זה כאיזה דגם או מפה מוסרית, זה כבר דבר שישעיה הרגיש, נדלג למספר 14, סליחה שאני הולך לא לפי הסדר, כשישעיה בתחילת ספר ישעיה מבקר, criticize עם ישראל, על כל הבגידות שלהם, שהם לא שומעים את המצוות, אז ישעיה אומר, אפילו, הוא לא כותב את המילה הזאת, אבל הפסוק אומר, ידע שרקונהו וחמור יבוס בעליו. אפילו השברים והחמורים הם אמינים, והם נאמנים, ושומרים, ולא בוגדים. ואתם, ישראל לא ידע מילה תבונן. הביקורת מתחרפת בכך שאפילו השור והחמור נאמן לבעליהם, כי בעל מכיל אותם, מטפל בהם, אז השור והחמור לא בוגדים, לא ממרים. ואתם לא הייתם אפילו כשור וחמור. אבל מונח בתוך הפסוק הזה הנחה בסיסית, שאפשר להסתכל בטבע ולראות לפחות נאמנות, לויאלטי, אצל הבהמות. וזה דבר שמקביל לגמרא בערבין של רבי יוחנן. הראיה השנייה של רבי עמיטל זה לא רק מהבהמות, אלא מעולם אחר ומעגל אחר שהוא מנותק מהר סיני. וזה כמובן הנוכרים. כי הנוכרים לא קיבלו תורה בהר סיני, ובקושי קיבלו פקודות וציוויים, ובכל זאת מוצאים שהקדוש ברוך הוא הוניש אותם על כל מיני עוול ופשעים, למרות שאין להם ציוויים. אז למה אנחנו מאשימים את פרעה במצרים? הרי פרעה לא, אין לו ספר תורה, ואין לו מצוות, ואין לו שולחן ארוך, ובכל זאת הוא ננש. אם הוא ננש, זה סימן שהקדוש ברוך הוא מצפה מהם איזו תגובה בסיסית ערכית, והם נאנשים לכך שאפילו זה חסר אצלהם. אז בואו נסתכל במספר 3. לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. מה, המון ומואב נאנשים לכך שעברו על עבירה? לא, אין להם מצווה לקדם אותנו בלחם ובמים, אלא שהקדוש ברוך הוא שם בתוך הלב הפשוט של כל אדם, גם אם הוא לא יהודי, את המוסריות הבסיסית, ויש ציפיות, ומי שאינו עומד בציפיות אלו, זה קדוש ברוך הוא מניש אותם. אני ציינתי חזקוני, אבל זה חזקוני, זה לא פרק ז' פסוק א', זה פרק ז' פסוק י' א'. אז מי שרוצה לראות, זה י' א', שם הוא כותב בבראשית, למה דור המבול ננש? וגם הם לא קיבלו מצווה, זה תחום הר סיני, זה לפני הר סיני ומתן תורה, אז החזקיני אומר אותו דבר, שהנוכרים אין להם מצוות, אבל התנהגות מוסרית, בסיסית, מינימלית, מצופה מהם. כשהם לא עומדים בקריטריונים ובדרישות האלו, אז גם הם מקבלים עונש. זאת אומרת, הראיה השנייה של רב עמיטל, שאפשר להגיע לאיזו רמה מינימלית ובסיסית של מוסריות וערכיות, זה מצד אחד מהעולם הטבעי מסביבנו, הבהמות, הנמלות, החתולות. מצד שני, הבני אדם שאין להם מצוות, ובכל זאת יש להם את מה שרב עמיטל אמר, את המוסר הטבעי. את היכולת להגיב לאיזה מצב דרך מוסרית, ולא רק להתעלם מהצרכים המוסריים. נסתכל בספרה, כמובן, אם כבר לא נדבר על הנוכרים או על העולם הטבעי, גם אצלנו אפשר להבחין. הקדוש ברוך הוא כותב בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת משפטיי תעשו. כמובן, מה ההבדל בין חוקות לבין משפטים? יש המון המון חילוקים, אבל חילוק אחד אולי הכי מקובל והכי מסורתי, זה החוק, זה דבר שאנחנו לא מבינים, כמו פרה אדומה, משפט זה דבר שסכלי שמבינים. חזר מספרים לנו, אלה הדברים הכתובים, מספר 2, אלה הדברים, מה זה משפטים הכתובים בתורה, שאילו לא נכתבו בדין היה לכותבם. שגם אם התורה לא הייתה מצווה אותנו, אז אנחנו חייבים לציית ולקיים. כמו הגזלות והעריות ועבודה זרה וקהילת השם ושפיכות דמים, שאילו נכתבן בדין היה לכותבם. אז עצם הנכונות של התורה להפריד בין שני סוגים, יש סוג של חוק שלא היינו יכולים להגיע להם. אף אחד לא היה מנחש פרה אדומה, ואף אחד לא היה חושב על קרבת קטורת. אז יש מצוות שהקדוש ברוך חייב להכתיב לנו, אבל ברור שיש עולם רחב של התנהגויות, של איסורים בעיקר, גם פעולת חסד, שאנחנו חייבים לקיים אותם לא רק תחת הכותרת של אני מצווה לעשות, אלא גם תחת הכותרת של כדאי לי לעשות, כי אני אדם מוסרי בצורה טבעית, גם בלי להיכנס לעולם של ציוויים ומצוות. והוא הבין לנו רב עמיטל, רמב״ם מאוד מעניין. הרמב״ם מדבר על האיסור רציחה, ולפי הנתונים הרשמיים, הפורמליים, ישראל שהורי גר תושב, גר תושב זה לא גר צדה, גר תושב זה אדם שבעצם מתנתק מעולם של עבודה זרה, ומקבל על עצמו מרות ישראלית, סמכות ישראלית. זאת אומרת, הוא גר תחת השלטון היהודי, והוא לא עובד עבודה זרה, הוא לא גר צדק, גר צדק זה אדם שחיה בתרג מצוות, והוא יהודי לכל דבר כמובן, גר תושב זה מי שגר אצלנו. יש דווקא סיפור מפורסם של רב ליכטנשטיין, אם הזכרתי גר תושב, זה אולי אחד מהסיפורים האגדיים, שרב ליכטנשטיין פעם מסתובב בירושלים, יש שכונה בירושלים בשם שערי חסד, מישהי מכיר את השכונה הזו? שערי חסד ליד המלונות? אז רב ליכטנשטיין היה מסתובב שם, וראה נהג ערבי עם הסחורה שלו, עם איזה מכונית או טנדר, הוא שם את הבלמים, ממש בצורה ככה חדה, כל האוטו נעצר, וכל הפירות והירקות בטנדר נשפחו על הרצפה. אז הנה, קבוצת ישיבה בחורים, בחורי ישיבה, התרגזו והתכנסו שם, ואמרו, הנה, יש לנו חובה לעזור לערבי הזה. כי זו שאלה הלכתית מאוד מעניינת, כי אולי ערבי שגר תחת השלטון היהודי, שיש לו אולי תעודת זהות יהודית, אולי הוא גר תושב. כי איסלאם זה לא עבודה זרה, והוא מקבל על עצמו את הסמכות המדינת ישראל. אז אולי נחשב גר תושב, ואיזו גר תושב יש חובה לעזור לו. מח הכי חמח והחזקת בו, אתה חייב לפי הפסוקים בפרשת בהר, לעזור לגר תושב. אז התחילו עם הצבעות ככה, אם יש לנו חובה לעזור לו. ורב לחסין מאוד מאוד נפגע, מאוד נדהם. שאתם לא מוכנים, למה? הנה, אצל הבחורים האלו בישיבה, יש להם את הידע, הידע תורני, ואת הסברות, ואת החשיפה לעולם ההלכתי, אבל אין להם את המנט של חיית הבסיסי, לרדת על ארבע ולעזור לסחר הזה. אז כולנו ישבנו שם, וכל כך, הנה, רב לוחנסין, אתה נותן להם את החרדים האלו. אחר כך אומר, אבל זה כל כך כואב לי, שבעולם שלנו, שאני ברך שם אנחנו מצליחים להשוות את המנט של חיית הבסיסי, אבל רוב הפעמים, רוב הבנים והבנות שלנו, אין להם את הידע הבסיסי לקראת השאלה הזאת. אם תשאל אותם לנתח את השאלה הזאת, לא יכלו אפילו להתחיל. ורוחנזין ככה התעונן, נתאבל, למה אנחנו לא יכולים לייצר את החיה המושלמת? למה אנחנו לא יכולים לייצר את ה-perfect beast? את האנשים שיודעים את ההלכה, וגם יש להם רגישות מוסרית, והם יכולים בצורה טבעית ואוטומטית לרדת על ארבע ולעזור לערבי. ככה רב לוחנזין נתן לנו. היה איזה שקט, ואחרי כמה שניות של שקט, איזה בחור, ואחרי בסוף הכיתה, הרים את ידו ואמר, רבי, אבל אם יש לך רק דבר אחד, מה היית בוחר? אנחנו מסכימים שכדאי לעשות את הבחור המושלם, גם עם יד התורני וגם עם יד שלך בסיסי. אבל אם אתה צריך לבחור, אתה לא יכול לקבל את שניהם, במה היית בוחר? רב לוחנזין אמר בצורה מיידית, אינסטינקטיבית, אני זוכר את הקול שלו, יש לי רק אחד, אני יכול לבחור רק דבר אחד, הייתי בוחר בבן של חכי. והוא ציטט לנו את המשנה, שביוחנן בן זכאי, שהוא רבן של ישראל, אחד מגדולי רבנים, בסוף תקופת בית שני, שפעם שאל את תלמידיו, מה המידה הכי בסיסית בעבודת השם? אז אחד אמר, עין טובה, נדיבות לב. אחד אמר, אישה טובה, שלום בית. אחד אמר, שכן טוב. שכנות בנות זה לא רק לא להרעיש את המוזיקה ולטפל בזבל לפני שזה מגיע. שכנות זה כל פעם שאדם משתף מקום עם מישהו אחר. בכבישים, כן? כבישים זה דוגמה קלאסית שאתה צריך לדעת לשתף פעולה ולהיות ביחד עם אחרים בכביש, כי זה לא הכביש שלך. כן, יש לנו חוק בבית, רוב הילדים שלנו כבר התבגרו ויצאו מהבית. יש לנו רק שתיים בבית. אבל כשגידלנו במשפחה שלנו של שמונה ילדים, היה חוק אחד בסיסי בבית. אסור לילד לקבל חדר שלו או שלה. לכל ילד צריך חבר חדר, roommate. למה? כי זה נותן לאדם את המיומנות ואת היכולת to share space, לשתף אחרים עם המקום. אני תמיד אוהב בתחילת הזמן, תחילת אלול, לראות את התלמידים נכנסים לישיבה, ואני יכול לבחון מהר את אותם תלמידים שיהיה להם חדר נפרד. כי הם נכנסים לתוך בית המדרש רועש, וזה קשה להם. כי הוא עומד לידי, ואין לי שקט, ואני חייב לקחת עוד מי אוזניים. בחיים שלנו אנחנו צריכים לשתף מקום אחרים. אין לנו מקום שלנו, והכל שקט והכל מסודר. זה אנחנו יחד עם אחרים, ביחד בכביש, ויחד בבית הכנסת, ויחד במשפחה, ויחד בשולחן שבת, כן? אפשר לשבת בשולחן שבת, והוא מפריע לי, וזה מפריע לי, וזה מתחיל אותי, ולדעת להיות סביר ולסבול, ולא כל הזמן להיות ככה שזה נוגע בך ומכעיס אותך. אז זה היה החוק שלנו בגידול ילדים. שלמרות שיש לנו משפיק מספיק חדרים בבית, כמובן, לפי הגיל, לפי הילדים ילדות, בנים בנו, לא רוצים להיות ביחד, אבל כמה שאפשר ניסינו, נשים אותם יחד בחדר, כי חשבנו שזה נתן להם יכולת סבילה בחיים. אז רלוזר בן ערך, אחרי שהוא כולם אמרו מה שאמרו, הוא אמר שכן טוב, והוא אמר אישה טובה, והוא אמר עין טובה, בסוף רלוזר בן ערך אמר, לב טוב. אז רבי יוחנן אמר, רואה אני את דבר בי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם. שמי שיש לו לב טוב, יהיה לו גם עין טובה, וגם שכן טוב, וגם אישה טובה, זה לב טוב. לפעמים, לא כל כך במגדל עוז ברוך השם, אבל לפעמים בנות מתקשרות אליי, הורים מתקשרים אליי, הנה אתה רם בישיבה, אתה מכיר הרבה בנים, שדח לי את הבת, אני מחפש שידוח לבת, או לפעמים הבת עצמה, הבחורה עצמה ניגשת אליי, אז כמובן שאני יושב איתם, אני לא סתם פה, לא רוצה להציע לבחור בלי שהכרתי את הבת. ואז אני פוגש ויושב ושאלה, ולפעמים באים אליי עם רשימות. ככה אני מחפש את חתן, אני עושה X ו-Y, א', ב', ג', ד'. ולפעמים אני לוקח את הרשימה ואני אומר, אני רוצה לקרוא את הנייר, אני קורא את הנייר ואני אומר לבחורה, אני אומר, את צריכה לחפש דבר אחד, לב טוב. זה הכי חשוב בשידוכים, זה הכי חשוב בחיי אישות, חיי זיווג. זה לחפש אדם שיש לו לב טוב, שיהוב אותך, שיתפר בך, שיהוב את הילדים, שיהיה קיין, שיהיה מתוק, שיהיה נעים, שיהיה שקט. הכל יסתדר. יודע, יותר בלעד כמרה, פחות תפי גמרה. זה תבטיחי לי שאל תתחתני עם אדם, אלא אם כן את פתוחה שיש לו לב טוב. ואין לו לב טוב, יהיו הרבה בעיות. כן? יש לי הדברים הבסיסיים ש... אני אומר לפעמים לבנים, בנים שואלים אותי, בחורים שואלים אותי, איך אני יודע אם אני אוהב את את הבחורה הזאת, אני יוצא את אנחנו חברים טובים, אוהבים מבלות יחד, יש לנו כימיה, אני אומר, סתכל לי בעיניים. אם אני לא רואה אדום בעיניים, אז אל תתחתן עם הבחורה. כי ברגע שאת מתאהב במישהי, את לא יושנת, ואת נשארת בחוץ עד 6 בבוקר, ואם את יושנת טוב, סימן שאת לא מתאהב, אסור לך להתחתן עם הבת הזו. יש לי את הבדיקות האלה. אם אני לא רואה אדום בעיניים, אז אסור לך להתחתן. יש לי שאלה אחרת. אל תתחתן עם בת, אלא אם כן יש לך בעיה בכוונה ב-18. אם אין לך בעיה בכוונה ב-18, אסור לך להתחתן. כי ברגע שאת מתאהב, זה קשה לך רגשי, כי אתה חושב על האדם הזה כל כך הרבה, אז לפעמים בחורים אומר, יש לי כבר בעיה בכוונה ב-18, אני לא יודע מה בכוונה בכלל. לא, יש הבדל בין בעיות לבין בעיות. אז אלעזר בן ערך אמר, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך, רבי יוחנן בן זכאי אומר שבכלל דבריו דבריכם. אז הרמב״ם כותב, בואו נסתכל ברמב״ם, ישראל מספר 5, שהרג גר תושב, אינו נהרג עליו בבית דין, הוא לא מקבל מיתת בית דין. ואין צריך לומר מספר 5 שורה 2, ואין צריך לומר שאינו נהרג על גוי. אז כאן הרמב״ם טוען שלפי ההלכה הפורמלית, רוצח נוכרי אינו נהרג בבית דין. אז הכסף משנה זה ספר מרכזי שנכתב על הרמב״ם, מי שיודעת מי כתב את הספר? כסף משנה? זה על הגיליון של הרמב״ם, זה נכתב על ידי רבי יוסף קארו, הבית יוסף, מי שכתב את השולחן ערוך, אחד מגדולי בעלי המסורה. אז הוא כתב ספר על הרמב״ם בשם כסף משנה, אז הוא אומר, הוא מביא את המחילתא, מחילתא זה מדרש הלכה מסביב לספר שמות. אז המחילתא על אותו פסוק שבכי יזיד איש על רעהו, מזה דורש הרמב״ם שרק רעהו במצוות, רק אתה הורג יהודי, מחילתא מביא שורה שלישית, איסי, בן עקיבא אומר, קודם מתן תורה היינו מוזרים על שפיכות דמים, לאחר מתן תורה, שורה שלישית מספר 6 שהוחמרו, הוקלו, ביטוי מאוד מאוד חריף. איסי בן יהודה לא מוכן לקבל שהר סיני מהווה נסיגה. זאת אומרת, לפני הר סיני מותר או אסור לרוג נחרי? אסור. כתוב בסוף פרשת נוח, אך את עמכם לנפשותיכם את ראש. לפני הר סיני כולם נחרים, כולם בני נוח. אז מי שהורג בן נוח בשנת 2200, הוא נהרג, הוא עובר על איסור. אחר כך בא הר סיני ואומר, מותר לך להרוג נחרי לפי החוק. לא ייתכן. זאת אומרת, בנות, תקשיבו היטב. הר סיני לא בא ומוחק מה שקרה לפני כן. הוא מוסיף רובד, מוסיף נדבך. לפני הר סיני אין לנו תורה, לפחות בצורה שאנחנו מכירים. מה יש לנו? לב טהור. מה יש לנו? מוסריות טבעית, ערכית. והמוסריות הזאת והערכיות הזאת אומרת לנו שאסור להרוג. אז איך אתה מסתכל על הר סיני? סמלית, מטאפורית. החלפה? אני בעצם מבטל את כל התשתית הבסיסית האנושית, והכל עכשיו זורם דרך הר סיני, מה שקדוש ברוך הוא מצווה על אותו הר, או שהר סיני משלים, הר סיני מוסיף, הר סיני מתגבר, הר סיני מחמיר. מה שאתה חושב לפני הר סיני זה די נכון. הר סיני משדרג, שבנוסף למוסר הטבעי הפנימי של האדם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו ציוויים ועונשים, לא ייתכן, טוען איסי בן יהודה, שדבר שהיה אסור לפני הר סיני, הותר בהר סיני, וממילא פוסק איסי בן יהודה במחילתא, כן, בשורה שלישית, מספר 6, באמת אמרו, סליחה, מספר 6, שורה שלישית, באמת אמרו, פטור מדיני בית דין, ודינם מסור לשמיים. חלילה וחס, שיהודי שהורג נחרי פטור. הוא עשה רצח. בית דין של מטה לא ינשו אותו. מכל מיני סיבות טכניות, לא שהוא חף מפשע, ולא שהוא לא מקבל עונש, ההפך. עונש בשמיים הרבה יותר חמור. מי שמקבל עונש בית דין לפחות משיג כפרה ותשובה ומכיר על עצמו. כאן אדם שהורג נוכרי לא יקבל עונש בית דין של מטה, ויהיה תקוע, יהיה לו איזה עונש חמור, מחכה לו בבית של מעלה. זאת אומרת, ההלכה הזאת, הספציפית של רצח נוכרי, היווה, היוותה עבור ועמיתל, מודל, דוגמה לכך, שהמעבר להר סיני הוא מעבר שמתאפיין על ידי תגבור ותוספת, ולא מחיקה והחלפה. שהקדוש ברוך אומר, מה שהלב חושב כרגע לא חשוב לי, רק תסתכל בתורה ותקיים את המצוות. כמובן, כמובן, תגבור. ברגע שיש תירות, כפי שדיברנו במשך השבועות האחרונים, ברור שצריכים לסייע לקדוש ברוך הוא, אבל גם אדם חייב להביא את הלב שלו לתוך עולם של עבודת השם. אני רוצה לקרוא אתכם, להקריא לכם כמה קטעים ברב קוק, שגם הוא עסק בשאלה הזאת, הממשק והצומת בין התחושות הטבעיות הפנימיות לבין ההלכה המוכתבת מהר סיני. אז בואו נתחיל, אני רוצה לקצר קצת, בואו נתחיל ממספר 12, שהבאתי דבריו מספר אורות הקודש, הבאתי כמה דברים מאורות הקודש. בואו נסתכל בקטע הראשון. אם תצויר יראי שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא על הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל. ועל פי, מספר 12, ועל פי השפעתה מתמעט כוח הפועל ההוא, יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. דברים מאוד מאוד חריפים. צריך לבחון, כשאדם מתקדם ביראת שמיים, כשציבור מתקדם ביראת שמיים, האם זה מלווה עם איזה קידום אנושי, שאנשים חיים יותר טוב, והמציאות משתנה ומשתפרת, ואתה רואה שהיראת שמיים גם מקדמת את החיים הפשוטים של האדם. אני לא מדבר על הסגיות, כמה פלייסטיישנס יש להם, אני אומר, מקדם את האצילות ואת האיכות חיים ואת הערכים של האדם. אז זאת יראת שמיים קשירה. אבל יראת שמיים משתקת וחוסמת, אנשים לא מתקדמים כבני אדם, אז יראת שמיים הזאת פסולה. דברים מאוד חריפים. צריכים לבחון איזה סוג יראת שמיים. יש סוגי יראת שמיים שלא כל כך ברורים. אז אם אתה רואה שזה משאיר את האדם, ומתקן את האדם, ומייצר איזה אדם יותר טוב, יותר רגיש, זאת יראת שמיים. אם יש נסיגה התפתחותית, developmental, ואיזה התקדמות יראת שמיימית, אז ההתקדמות הזאת היא פסולה. כי היא מנותקת מהטבעיות. כי אתה רואה כבר שיש כאן פער. אז הפקור כבר לוקח את זה בצורה בכיוון יותר חריף, שזה לא סתם שיש שתי מסלולים, אבל אפשר לבחון את איכות מסלול אחד לפי התוצאות המסלול השני. שאם מסלול אחד משתדרג ומתקדם מסלול של הר סיני, והוא לא משפיע בצורה חיובית על המסלול האנושי הטבעי, אז כנראה שהיראת שמיים הזאת היא פגומה, והיא לא יראת שמיים מושלמת. והוא ממשיך, סימן ליראת שמיים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי, זה בעצם הביטוי שוועמיטל בחר למאמר, מוסר טבעי, שהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של אדם הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות מה שעומד בלעדה. אם אתה רואה שאדם הזה נהיה אדם יותר רגיש ויותר מגיב ויותר מעורב ויותר נותן ויותר ופחות אגואיסטי ובעל מידות יותר טוב, לא רק במידות הקלאסיות של התמדה ולימוד תורה ותפילה, אבל אדם, אני תמיד מספר לתלמידים בישיבה. הנה, אתם בישיבה כבר שלושה חדשים. איך הנימוסים שלך בזמן אכילה, איך הסוג הדיבור שלכם, איך אתה מתנהג לזולה, לא רק אם אתה מקיים מצווה. דעתי, איך אתה משאב בשולחן, זה מאוד משקף. אני משאב בשולחן, אני יודע שהוא בן תורה, בת תורה, והוא חייב, היא חייבת לכבד את עצמה, ולכבד את האחרים בשולחן, או איך אדם מתנהג בכביש, ואיך אדם משחק אפילו. זאת אומרת, כל החיים צריכים לשתנות, לשתנות יותר טוב. החץ צריך להיות בצורה חיובית. ברגע שהחץ הוא בכיוון הפוך, אז יש סימן שיראת שמיים הזאת היא מלאכותית ומנותקת. זה דברים שרב קוק כתב באורות הקודש. בואו נמשיך קצת. המוסר בטבעיותו, זה קטע הבא, סוף מספר 12. המוסר בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו איתן, מוכרח להיקבע בנפש, ויהיה מצה. תן לי לדעת מה זה מצה? מה? פלטפורמה. מצע זה פלטפורמה, תשתית, בסיס. כן, בעולם הפוליטיקה, המצע של המפלגה זה הפלטפורמה, מה הם רוצים לעשות, מה הם רוצים לבנות, מה ההחלטות שלהם, ממצרי עין. אז שהמוסר הטבעי יהיה מצע לאותן השפעות הגדלות הבא מכוחה של תורה. מעניין, אה? וסולובייצ'יק דיבר על זה פעם, וסולובייצ'יק נתן פעם שיחה שהוא קרא, הוא כתב את זה, את השיחה אני חושב, אולי מאמר, היהודי, היידיש, כקליקצו הספר תורה, הוא כתב את זה ביידיש. יהודי נמשל לספר תורה. וסולובייצ'יק הוכיח מכל מיני גמרות שנפש היהודי נמשל לספר תורה. אז הוא כתב מאמר ארוך, ואחד מהדברים המרכזיים של המאמר, שבספר תורה, שכותבים ספר תורה, יש שני שלבים. יש את השלב שנקרא עיבוד, לוקחים את האור, ומחקים את כל ה... מגלחים את השיער, ומורחים אותם כל מיני שמנים וחומרים, כדי שאפשר לכתוב עליו, כי הקלף שעליו כותבים ספר תורה, זה קלף מאור בהמה, ויש הרבה חורים של, של השיער. צריכים למרוח וצריכים לעבד, אז קוראים להכנה הזאת עיבוד. עין יוד בית וו דלת. צריכים לעבד את ספר תורה לשמה. כשמעבדים את ספר תורה, אומרים לשם קדושת ספר תורה. והחלק השני היא הכתיבה. אחרי שמעבדים את האור, אפשר לכתוב. אז הסולובייצ'יק אמר שבחינוך יהודי יש גם שני שלבים. יש את החינוך שנקרא עיבוד, יש את החינוך, את השלב שנקרא כתיבה. אז כתיבה ברורה. מה זה כתיבה? מה שאנחנו עושים עכשיו. אני מלמד תורה, אני כותב עליכם דברי תורה. אנחנו לומדים כמה מקורות. אז יש כאן תהליך כתיבה, אני כותב, אתם כותבות. מה זה תהליך עיבוד? עין, לא א', מה זה תהליך העיבוד, טענו סולובייצ'יק? זה ההכנה שההורה והמורה נותן לילד להיות אדם טוב, עם מידות טובות, כמו שמורחים ומכינים את האור כדי שהכתיבה תהיה קלה, אז גם אדם צריכים להכין את הילדים שלו לפני שהוא מלמד אותם. איזה בני אדם הם, ואיזה אהבת תורה יש להם. לפעמים אני חושב, מדלגים על השלב הזה. לפעמים אנחנו נכנסים לכיתה ומתחילים פתאום מיד לקרוא רשי ותוספות והפסוקים. מידות והתנהגויות ותפיסת חיים ואהבת תורה. זה דבר שאני זוכר פעם שאלתי את רב עמיטל. ראיתי איזה טוויט השבוע, מישהו שם בטוויטר, איזה ציוץ. שאיך משרים ואיך מחדירים אהבת תורה לילדים, אז היא כתבה בטוויט שלה בצורה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד טובה, היא כתבה שצריכים להכניס אותם לעולם התורה בגיל הכי הכי מוקדם שאפשר, שאם מחכים עד שמגיעים ל-18-17, מתחילים לראות להם את הספר ועולם הספר, היא קראה לזה immersion, להכניס ולשרות שרייה, לשרות את הילדים בעולם של תורה, כמה שאפשר מוקדם, שאני מאוד הסכמתי וכתבתי יש הכוח, לא יש הכוח בטוויטר, אבל כתבתי שאני מסכים מאוד, אבל הוספתי דבר שרב עמיטל פעם אמר לי. פעם שאלתי את רב עמיטל, כשהייתי אבא צעיר, שאלתי אותו, רבי, אני יודע איך אפשר להעביר כלים ומיומנות ויכולות בלימוד תורה, אבל איך אני מעביר אהבת תורה ילדים? איך הילדים שלי יאהבו את התורה? אז רב עמיטל הרים את האצבע שלו, תמיד כשהוא אמר שטויות, שטויות, כשאין פטנטים ואין דרכי קיצור, הוא אמר שטויות, שטויות, אם הילדים רואים שאתה אוהב תורה, הם יבואו את התורה. אם רואים שאתה לא אוהב תורה, אז לא יבואו את התורה. וכמובן, רב עמיטל סיפר לי, אמת ומציאות מאוד מאוד ברורה לנו, שילדים רואים דרך המסכות של ההורים. לכל אדם יש מסכה, everyone wears a mask. ברשות כולנו יוצאים הביתה ושמים את המסכה. אבל ילדים רואים דרך המסכה. אין מסכות ילדים. אתם יודעים מי האבא והאימא שלכם. כן? כי קרים ביחד. אז אם באמת רואים התמסרות ואהבת השם ואהבת תורה, אז זה גם דרך אגב. זה גם דבר שבלי קשר ללימוד נשים ותורה לנשים, זה דבר שגם אישה, גם שהיא לא לומד ולא ממשיכה ללמוד. להשוות אהבת התורה, וערך התורה, והערכה לאנשים שלומדים תורה. זה דבר שאנשים תמיד מסרו, גם לפני שהתחילו ללמוד תורה. אני ישבתי בשיעור של רב אהרן סולובייצ'יק, שהוא אח של רב סולובייצ'יק, ויוסף דוב, והוא פעם סיפר לנו ביידיש, האנגלית היידיש שלו, "My mama," הוא דיבר ככה בצורה מאוד מאוד, "My mother taught me all of תנ"ך, ו-my mother taught me," מאוד מאוד, מאוד קשור לאמא שלו. אבל גם נשים שאינם לומדות ולא המשיכות ללמוד, והן יותר בקריירה, אבל לשור בתוך הבית, לצערי, קצת בעולם שלנו, זה דבר שדורש תיקון. קצת לדעתי, לא מספיק מביאים הערכה ללומדי תורה, ולא מספיק מביאים ומעבירים הערכה לרבנים בתורה, ולדעתי, אני קצת יותר מדי ביקורתיים. כן, אני לקחתי החלטה מאוד 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 קשוחה, שהתחלתי לגדל את הילדים שלי. הילדים שלי הלכו למוסדות חינוך באזור, כל מיני מוסדות, ולפעמים המורים שלהם הביאו עמדות שלא כך הסכמתי איתם. בוא נגיד במיוחד בעולם הפוליטיקה. כי הרבה מהמורות שלהם באו מקריית ארבע והביאו כל מיני דברים שלא שמחתי לשמוע אותם. אני לקחתי החלטה שאני אף פעם לא מתווכח עם המורה, שאני מעדיף שהילד שלי יקשיב ויאמין ויתלהב ויעריך את המורה, והביקורתיות יבוא אחר כך, היכול לנתח. אני חושב שלדעתי, שמים יותר מדי דגש על critical thinking. כאילו, זה הדבר הכי חשוב שצריכים ללמד את הבן ואת הבת בגיל חמש. איך לנתח מה שזולת אומר, ולא להסכים וכן להסכים. ברגע שאתה מחדיר את זה יותר מדי מוקדם, אז אתה כותל ואתה מבטל את התמימות ואת יכולת קבלה ואת יכולת לעבוד. כי לכל דבר יש ניתוח וכל דבר יש דעות שונות וכל דבר, ואני כן מסכים ולא מסכים. במיוחד אם זה סמל של סמכות, של רב או מורה, אז בעצם אתה חותר מתחת. הנה, המורה אמר ככה, אבל אני לא כל כך מסכים, ובעצם, אפילו אם את אומרת בצורה כנה, הילד שומע שאני גם לא חייב להסכים, אני גם לא חייב לשמוע ולהקשיב, כי גם הורה שלי ביטל. אז לדעתי, בוא נגיד, בעולם החרדי, זה קיצוני לכיוון הפוך. אבל אני לא יודע איזה מצב יותר בריא. בעולם החרדי יש מה שנקרא דאס תרא. דאס תורה, דאס תרא. דאס תורה זה מה שהרב אומר, זה זהב. זה אבסולוטי, הוא פוסק ואנחנו שומעים. ולא רק בתחום הלכתי ומוסרי, גם בתחום היומיומי. אני רוצה לקנות אוטו, בוא נשאל את הרב. אני רוצה להתחתן, בוא נשאל אותו. אני רוצה לעבור ניתוח, בוא נשאל אותו. אז כמובן יש את הסיכונים ואת הבעיות, אבל זה נותן תחושה של היררכיה, של סמכות התורה, של החשיבות של התורה. אצלנו זה קצת לדעתי חלש. צריכים לדעתי מאוד מאוד לחזק את זה, ולחשוב היטב, לפני שעומדים נגד איזה אמירה, כמובן אם זה מאוד 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 בעיותי, צריכים לחנך. אני זוכר פעם יחידה שהתערבתי, ואמרתי בפירוש לילדים שלי שלא מסכים, שאריאל שרון, ראש ממשלה, לא יודע אם קראתם על זה, לפני תקופתכם, הוא קיבל אירוע מוחי, שבץ מוח, והילדים, אני חושב, גם המורים, התחילו לרקוד בתוך הבית ספר, כי הוא יזם את התנתקות, ואנשים התנגדו, אז חשבתי, הנה, אני חייב להיכנס. זה כל כך מגיל וכל כך מכוער, שזו עניין של משהו עדין ומשהו נואנסי. זה כשאדם זה סובל, לא מעניין אותי אם אריאל שרון או יצחק רבין או אפילו בן אדם פשוט, אפילו אדם שהוא לא מכוחותינו מהצד שלנו. כל פעם שאנשים סובלים להתחיל לרקוד, זה דבר ממש ממש מגיע, ממש נכנסתי ותיקנתי. אז אם מדברים על המוסר הטבעי, שיהיה מצע לאותן, נחזור למספר 12, לאותן השפעות הגדולות הבאה מכוחה של תורה. הזכרתי את סולובייצ'יק, שהרבה פעמים אני עושה כבר בתחום החינוך הרבה 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 שנים, כמעט 35 שנים. הרבה פעמים אני רואה אנשים שבאים ממשפחה לא כל כך קשורה לתורה ותלמוד תורה, אין להם משאבים, הם לא הביאו את הבן שלהם, הבת שלהם, למקום תורני, מיונות, אני יודע, פריש, אין להם את המשאבים האלו, אבל גידלו את המשפחה כבני אדם פשוטים וטובים ומתוקים וישרים, ובעצם בנו את המצע. המצע בסיס קיימת, ואז הבת או הבן נכנס לתוך הישיבה, ופתאום התורה נקלט. כי האור הוא אור שסופג את הדיו. להשתמש במשל של סולובייצ'יק. לפעמים אני רואה בנים ובנות שהלכו למוסדות הכי טובים, ובתי מדרש הכי הכי, ובכל זאת, יש לנו את הכלים לזכות הגמרא, אבל אני רואה שאין כאן ספיגה. אין כאן, הוא לא בולע, כי המצע, הבסיס, האור, הוא לא מעובד טוב. יש כאן קצת אנטי באישיות שלהם, והם לומדים טוב, אבל הוא לא נשקע בתוך הנשמה. אז כשמגדלים ילדים, גם כשבונים את החיים שלכם, צריכים למצוא את האיזון הזה, בין קידום המצע הטבעי והמוסר הטבעי, וכמובן ללמוד את התורה ולהמשיך בתורה, ותמיד לבחון האם זה גורם לאדם יותר טוב או לאדם פחות טוב. כמובן, כל אחד ישאל את המדד השונה, מה זה טוב, אבל לפחות במונחים אנושיים, כן? לפעמים אנחנו שופטים יודע מדי קיצוני את הזולת, כי פשוט הטוב שלנו הוא שונה מהטוב שלהם. אני אתן לכם דוגמה, בנות מחוץ לארץ בעיקר יעריכו את זה. כשעולים למטוס אל על, באמת החרדים דוחפים ומשתוללים וצועקים, והנה, מה זה אנשים דתיים, איך מתנהגים במטוס? זה עניין תרבותי, כן? במשפחות שלנו, יש לנו כמה בנים, בנות, יש לכם משפחה, אחים וחיות, 3, 4, 5, יש לנו... ויש לנו בתים גדולים, ויש לנו חדרים גדולים, ולכל אחד יש את המקום שלו, ואת המרווח שלו. הספייסינג בעולם החרדי הוא שונה לגמרי. בעולם החרדי יש 15 ילדים בתוך איזו דירה בגודל של הכיתה הזאת. אז כל הזמן אנשים נוגעים בשני, וישנים אחד על השני, ויש רעש, אז כשהם מתנהגים ככה למטוס, זה לא שהם פחות מנומסים, זה פשוט עולם שלהם. בעולם שלהם יש יותר מגע ויותר דחיפות, לא דחיפות אגרסיביות, אלא נגיעות. אנחנו, בעולם שלהם, אנחנו לא נוגעים אחד בשני, אני לא מדבר גבר ואישה, אני מדבר סתם, לא כל כך נוגעים, כי לכל אחד יש את המקום. ברגע שרוצים לנגוע, מחבקים אחד את השני, נוגעים בצורה מכוונת. אבל אם גרים במקום מאוד מאוד צר, אז נוגע אחד בשני, זה בצורה טבעית, בלי להיות אגרסיבי. והנורמות שלהם החברתיות שונות. אז לפעמים אנשים שופטים אותם, וזה מאוד מאוד כואב לי. כי אנשים מתוקים, אנשים נחמדים, אלא שהצורה הזו, אני לא אומר בצורה הכללה. אבל צריכים, קודם כל, לא להרביש את הנורמות ואת המדד שלך, או שלך, או אחרים. כי הנורמות לפעמים משתנות. כן? אז זה מה שרב קוק, בוא נמשיך. כל דבר של תורה צריך דרך ארץ שיוקדם לו. כן? בעצם, רב קוק טוען, דרך ארץ קדמה לתורה, הכוונה היא, לא שהיא קודם, אני יושב שם וחייב להחליט מה לעשות עכשיו. דרך ארץ או תורה, ואני מחליט דרך ארץ. יש לי איזה ספק, אני נוטה לכיוון של דרך ארץ או לתורה. לא, זה קודם מבחינה כרונולוגית התפתחותית. שאם אני מאבד את האדם ומכין את האדם לנימוסים דרך ארציים, להיות אדם עם דרך ארץ, אז התורה תתאפס ותקלט יותר טוב. דרך ארץ קדם לו. אם הוא עניין שהשכל והיושר הטבעי מסכים לו, צריך לעבור בדרך ישר, בנטיית הלב, הסכמת הרצון הטהור, המוטבע באדם, מביא את ההלכות שהזכרנו לפני כן, גזל, עריות, צניעות, נמלה, יונה וחתול, קל וחומר, כן, מביא את השיטה של רבי יוחנן מהגמר בערבין, וקל וחומר מההכרה הפנימית של אדם עצמו, וחושו הרוחני, בנות, שימו לב, עכשיו הוא מקשר, לא רק מעולם הטבעי, מהחתול והנמלה, אלא גם כן מה שהוא קורא, ההכרה הפנימית של האדם עצמו וחושו הרוחני. ההכרה הפנימית והחושו הרוחני. לא רק מסתכל על החתול ועל נמלה, מה הלב שלך אומר, אם זה מרגיש טוב או לא מרגיש טוב, כמובן אם האדם הוא רציני ואדם הוא כן, לא מדבר על אדם שהוא סתם משלט עצמו ו... הוא לא רציני בעולם שבדעת השם, אלא אדם שיש לו מדד ומצפון וחושב על המוסר ורוצה להיות אדם מוסרי ולהיות אדם טוב, כמו רבינו, אז זה חייב לבוא. אז בואו נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו שהעולם הטבעי מביע, מקרין מוסריות, ואפשר להגיע אליו דרך בדיקת העולם הטבעי, לא רק להסתכל בספר תורה. ונקודה נוספת, זאת הסיבה שבתנך נוחרים, נאנשים, כשסוטים מהמסלול המוסרי, למרות שאין להם ציווי. ומסתכלים על הר סיני, לא כהחלפה של המוסר הטבעי, אלא כתוספת, כתגבור. במילים של רב קוק, המוסר הטבעי הוא המצע, הוא הבסיס, הוא התשתית, הבמה. ועל הבמה בונים את המגדל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני. ורב קוק אמר דבר מאוד חריף, שבעצם צריכים לבחון כל הזמן האם ההתקדמות ביראת שמיים מלווה עם התקדמות אנושית טבעית שמשדרג ומתגבר ומקדם את החיים, או שהוא משתק וחונק ומבטל את ההתקדמות האנושית. וראינו שיש מצוות שכליות, הייתי אומר נקודה נוספת. הרמב״ם הוא שקידם את כל הרצון הזה בראשונים למצוא טעמי מצוות. שיש לכל מצווה טעם וסיבה. בצורה שלפעמים מאוד שרותית, כן? לפעמים הרמב״ם מוצא סיבות וטעמים למצוות שהן מאוד מאוד זמניות ומאוד מוגבלות, כרונולוגיות, של למה אסור לנו ללבוש שטנז, כי הייתה כת שעבדה לעבודה זרה מסוימת, שהמנהג שלהם היה ללבוש שטנז. הקדוש ברוך הוא רצה להרחיק אותנו מאותה כת. או שהייתה כת ששתו דם, אז הקדוש ברוך הוא אסר עלינו דם, כי הוא רצה להרחיק אותנו ולנתק אותנו מאותה תרבות. דבר שערער הרבה התנגדות, כי בדרך כלל אנחנו מסתכלים על מצוות כמצוות נצחיות, לא כמצוות זמניות, היסטוריות, הם לא תלויים באיזה מסגרת היסטורית. בואו נגיד שאין בעולם הזה כת כזאת, אז אין סיבה למצוות שטנז ואין סיבה למצוות דם. אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא הכניס, איך אומרים בעברית? קודד, להכניס כקוד, קידד, זה מילה בעברית, להכניס קוד מאוד מאוד נצחי בכל מצווה. כשאני אוכל בשר וחלב, יש משהו מאוד מאוד בסיסי רע, זה ערס, זה סכנה לנפשי, זה סכנה קוסמית, אני לא יכול לאכול בשר וחלב. אז הרמב״ם נתן הרבה סיבות מאוד מפוקפקות, אבל כל המגמה הזו לחפש טעם וסיבה למצווה, מה שמופיע, רק ציינתי לכם את המקור המרכזי, מספר 13, לבני אדם אנשים שיכבד עליהם נתינת סיבה למצווה מן המצוות, אנשים שמנגדים לכל המגמה הזאת של חיפוש טעמים, והטוב אצלם, הרמב"ם מבקר אותם, הרמב"ם מתנגד, אבל אנשים חושבים שלא יסכל למצווה ולעזר אין כלל. אנשים חושבים שאסור לחפש טעם ולהשאיר את המצווה כדבר קדוש שאין לו טעם. אז הרמב"ם יש לו מילים חריפות. אשר יביאים על זה, מה מביא אותם, מה מניע אותם? הוא חולי, מחלה, שימצאו בנפשם, לא יכל להגות בו ולא ידעו למה אותו. והוא שהם יחשבו שאם יהיו אלו התורות מועילות וזה המציאות, אם יש סיבה והיגיון למצווה וניקח נצטבינו בהם, יהיו כאלו בו ממחשבות והסתכלות בעל השכל, זה בא מהשכל, אומר קדוש ברוך הוא. אמנם כשיהיה דבר לא יסכל ולא יביא לתועלת, זה בא מהקדוש ברוך הוא. כי דבר שבא מהקדוש ברוך הוא צריך להיות מנותק מההווי האנושי. אם יש היגיון אנושי, אז זה לא מהקדוש ברוך הוא. אז הרמב"ם מאוד מאוד מבקר, לא רק את העניין הטכני, אם יש אין סיבה, אלא בנות ההפרדה הזאת, הפיצול הזה, שיש עולם אנושי ויש עולם של הקדוש ברוך הוא, ואם זה הגיוני בעולם אנושי, אז סימן שהוא לא קדוש, והוא לא חשוב, והוא לא מהקדוש ברוך הוא, כי לקדוש ברוך הוא צריך להגיד דברים אנטי-הגיוניים. וכל פעם שאני מחפש ומאתר את ההיגיון, אז סימן שזה לא מהקדוש ברוך הוא. הרמב"ם מבקר, הרמב"ם מתנגד לגישה הזאת, ושוב פעם, מאחורי הקלעים של העניין הספציפי, don't just think of the specific issue of whether there is or isn't the time for the mitzvah, but the connotations of saying if there's a time, then it comes from human experience and it can't be divine, that split, that dichotomy, that schizophrenia is what the Rambam is battling. שבעצם שני המסלולים חופפים. גם המסלול האנושי הטבעי וגם המסלול של הקדוש ברוך הוא, ואין כאן סתירה, ואם אני מצליח לחפש טעם, אז לא הופך את זה לפחות. אלוקי, כן. הרמב"ם ניסה לחפש טעם, כן. הוא לא הצליח בכל מצווה. ראינו את זה לפני שבועיים, שהרמב"ן טוען שלכל דבר יש טעם, אבל הקדוש ברוך הוא החליט לא לגלות לנו הטעם של פרה אדומה ושל שטנז אולי. אבל הרמב״ם בעיקרון יש טעמים למצוות, יש סיבה למצוות.
אוקיי, ולא כל פעם אמרתם שאתה אמרת
לפניכם
שאם משהו
נכין
דם,
כן, הרמב״ם כותב שאיסור שתיית דם, I'll say it in English, there were sects, pagan sects, that would drink blood as part of their ritual experience. HaKadosh Baruch Hu outlawed blood drinking in order to distance us from those cultures. There's certain sects that would wear shatnez. They thought there was some pagan meaning in combining wool and linen. So we can't wear wool and linen in order to avoid confusion or immersion in their culture. Now that would be very dangerous because we don't have those sects today. So if we don't have those sects today, maybe there's no meaning to this or shanis, there's no meaning to this or dam. It's like people were opposed to the Rambam finding chronologically framed, historically contextual reasons for mitzvahs.
Then that's it. How Rambam writes it?
Rambam says it, yes. Well, I devar chimer for some zeh Rambam bekorbanot. The Rambam kotev shevi matan hashech layu korbanot ki korbanot zeh rak beglal shenashim shechatu beimo. Shif pam ani omer lachen banot rov rubam shel rishonim rov rubam chokim al Rambam. The most lefem ani chashev shebechinuch shelanu b'alam amaravi meshavkim et Rambam. Menasim to sell you the Rambam today to make it easier for you. Ki korbanot zeh devar mod magil v'mod kashen lanu. Rov harishonim, ani ma'od ma'od choshev shebevo ha'et emirtz Hashem yibena beit ha'mekdash yivah Mashiach nachzor lakriv korbanot niyatzer matzav acher she'anachnu makirim ha'michim azay korbanot. Baruch shebechayim shelanu korbanot magilot mi she'amod v'yishchot beima ze lo etnagud musarit. Aval ani mitzapeh שכשהקדוש ברוך הוא יביא את המשיח, יהיה כאן שינוי דרמטי, חווייתי וקיומי, לא רק יש בית המקדש, השיבות האלה בבך, ונראה את הקדוש ברוך הוא, הערכים שלנו השתנו, וברור שמי ששוחט היום,
Mefei Rambam.
I think that rov rishonim mitnagdim the Rambam. Choshvim.
Chokim.
Takanot lechazal shem lo achart. Chazal tiknu kol mini takanot shem lo relevantim. Aval chaser lano hakelim lebatel to takanot ki en lano beitin. Berger sheid beitin nishane yom tasheini v'nishane kitniyav v'nishane takol. אבל בלי ביתן, הבעיה שלנו שהעולם ההלכתי קצת תקוע, קצת מוקפא, כי אין לנו ביתן. ברגע, כל הבעיה של עיגונה, זה לא בעיה הלכתית, זה בעיה חברתית וסמכותית. בתקופת חז"ל, אם בעל, חס וחלילה, היה מסרב לתת גט לאשתו, אתן יודעות מה היו עושים איתו? היו מזמינים אותו לביתן, מזמינים את האישה, אומרים לאישה, תשבי, ועוד 5 דקות תוכלי להתחתן עם מי שאת רוצה, או בגלל שתהיה גרושה, או בגלל שתהיה אלמנה. מבינים?
כן.
לוקחים את הבעל והורגים אותו. ואני הייתי הראשון להרוג. אני חושב שהחטא הזה הוא אחד מהחטאים הכי הכי גרועים. אני הייתי הראשון להכות אותו. אין לנו ביתן היום לעשות את זה. אין לנו ביתן. ברור שמשיח יבוא ויתקן. בעיה שאין לנו ביתן. מי שפה אוהבת להסתכל על פוטבול, פוטבול אמיתי, לא פוטבול אמריקאי, סאקר. זה 11-11. לפעמים, אבל זה ספורט מאוד 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 עדין, ולפעמים אדם עושה עבירה ומעיפים אותו מהמגרש. זה 10-11. לפעמים... מה? כמו הקי. כן, פנלטי, כן. בוא נדבר על הקי, כן. אז מה הקבוצה הכי אהובה שלך? הריינג'רס? אוקיי, מי אוהבת את הקבוצה פה? כן, רק כי זה 5-5, גם כן, מי שמרביץ מעיפים אותו. אז בואו תתארו לעצמכם, אני אומר לך, אני רוצה לראות לכם את הקבוצת הקי הכי גדולה, ריינג'רס, בואו נלך למדיסון סקוור גארדן ונקנה כרטיסים ונסתכל עליהם. ואת הולכת לשירותים ל5 דקות הראשונות של המשחק, ואת חוזרת, וב5 דקות הראשונות העיפו 2 מהקרח, כי... יש להם, אז עכשיו זה במקום 5-5, זה 3-5. זה זוועה. כי המשחק כל כך עדין ש5-3 כמעט אי אפשר לנצח. והנה הקבוצה האחרת, שמים עוד גול, קולים עוד גול ועוד גול, זה בתוך איזה 5 דקות זה 10-0, 10-0. ואת שואלת, הנה, זאת הקבוצה שדיברת עליו? אני אומר, זה short-handed, הם משחקים בלי משחקים, בלי כל השחקים. אנחנו, היהדות שלנו היום, זה short-handed, זה אין לנו מספיק שחקנים על המגרש, אין לנו בית דין, אין לנו מלך, אין לנו נביא, אין לנו רוח הקודש, אין לנו בית המקדש, כמעט ואין לנו יוונות, אין לנו קורבנות. זה מדהים עד כמה אנחנו מצליחים מה שיש לנו, תורה, יש לנו תורה ותפילה. אבל רוב השחקנים שלנו לא על המגרש. אז לפעמים יש בעיות, למה זה קורה ולמה זה ככה ולמה... יש פתרון פשוט, כי... תקופת בית דין, כולם דתיים וכולם שומרים מצוות, כי המציאות של יראת שמיים כל כך מוחשת וכל כך קונקרטית, ומי שסותר הוא פשוט רואה שהוא לא מתנהג יפה. אנחנו חיים במצב שבור, במצב מאוד 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 בדיעבד, וצריכים להכיר את זה. כן, זה אחת מהבעיות, אני חושב, הכי גדולות בגיל שלכם. לא להניח שהמציאות שבה גידלת, זאת המציאות המשלמת. לפעמים זה המציאות שלי, וזה הכי מושלמת, זה הכי פרפקט. זה מציאות שבורה, ברוך השם, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. ובנוסף לזה, יש מציאות אחרת. ומסתכל אחורה, על דורות קודמים, יש מציאות אחרת, היא לא טובה יותר או פחות יותר, פחות טוב, היא שונה. למשל, אנחנו מסתכלים על מיניות כמשהו רומנטי, כדרך להתחבר לנשמה אחרת, כדרך לבנות מערכת משפחתית. ככה גידלנו. תשאל את הרמב״ם ואת הרמב״ן ואת הרייבד, מה זה מיניות? זה פעולה בימית, animal activity, שהוא בכלל לא מתאים לבני אדם, אנחנו חייבים לעשות את זה כדי להוליד ילדים, זה פשוט מגעיל. אני לא מוכן להגיד שהגישה הזאת החברתית, החווייתית, היא פחות מהגישה שלו. אני לא יודע, כי לא גדלתי בעולם הזה. אני יודע דבר אחד, בעולם שבו גידלתי, כך אנחנו מסתכלים על מיניות, ואני חייב להתנהג לפי הכללים של המשחק שבו אני נמצא. אז ממילא אצלי, הצרכים הרגשיים והנפשיים שלי מחייבים אותי להתנהג בחיים המיניים שלי בגישה הזאת המודרנית. אבל אני לא חס וחלילה מסתכל אחורה הרמב״ם היה קייבמן, ויש המערה, כך הוא הסתכל. זה פשוט עולם אחר, ומי יגיד לך מה יותר טוב, מה פחות. אני יודע שהעולם שלנו הוא יותר טוב מבחינה רעבון. אנשים היום לא מתים ברעבון, לא מתים מרעב. זה דבר טוב, אובייקטיבי. אנשים היום מקבלים טיפול רפואי, טוב, מתקדם, זה טוב. אנשים היום פחות נתונים לניצול על ידי כל מיני רודנים. Less totalitarian abuse. זה דבר טוב. אבל בגישות האלו החברתיות, אז לפעמים, אני דיברתי על זה השבוע, השאלה מפורסמת בכל פרשת ויצא, האם יעקב נשק את רחל? כן, השאלה מפורסמת. כן. אם אתה אומר שהוא נשק, הם לא היו נשואים. אם אתה אומר שהוא לא נשק, אז אתה בעצם אומר שהפסוק משקר, צריכים לקרוא פסוקים לפי הפשט. והתשובה, זה נתתי שיחה ארוכה, אבל התשובה הפשוטה, הבסיסית היא שהוא נשק את רחל, אבל באו חזר במשך הדרות ותקנו כל מיני תקנות. זה שהוא נשק את רחל, זה לא אומר שמותר לנו, בתקופה שלנו, לנשוק את האישה שאיתן לא נשוא. מה השתנה? אז יש לבקוק מאמר מאוד מאוד מעניין. בתקופת בית המקדש השני, חזל ישבו וביטלו את עבודה זרה, את היצר הרע לעבודה זרה. אנחנו מסתכלים על תנך וקצת מגוחך. מה זה הנהירה הזאת, ההתרוצצות הזאת, לעבוד כל מיני עבודה זרה ואלוהי מסיכה, ועגל זהב, וזה נשמע מאוד ילדותי, מגוחך, טיפשי, אפילו מטופש. יש גמרא שאומרת שרב אשי, אחד מגדולי המוראים, סיפר לתלמידים שלו, מחר נלמד על מלך מנשה. כולן מכירות מלך מנשה, כן, אבא של חזקיה, אחד מהמלכים הכי רשעים בתקופת בית ראשון, הוא עבד עבודה זרה, שמעת על מלך מנשה? אוקיי, אחד מהכי גרועים, בוא נגיד, מתוך איזה ליינה, מתוך איזה הרכב של מלכים לא כל כך טובים, ירבה, מחז, אחיו, כן? אז זה מנשה. אז רב אשי הגדול סיפר לתלמידיו, tomorrow we're going to learn about our good friend מנשה. מחר נלמד על החבר שלו, משהו בסגנון הזה. אז בא מנשה לרב אשי בחלום. רב אשי, אתה מזלזל בי. לו היית בדור שלי, היית רץ לעבוד עבודה זרה יותר מהר ממני. If you lived in my generation, היית מרגיש, מה זה יצר הרע לעבודה זרה? אנשים חיו בעולם מאוד מאיים, מאוד לא ברור. הרגישו את התלותיות שלהם, את ה-vulnerability, את הפגיעות שלהם. חיות מטורפות, ודרגונס, ושערות, ולא ידעו, אז חיפשו מישהו, משהו, חיפשו אלוקים, וחיפשו קשר לאלוקים, וחיפשו, וכמובן, אנחנו תמיד חיפשנו את הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, אבל גם אנשים שלא הצליחו למצוא את הקדוש ברוך הוא, חיפשו קשר עם האחר. כי ידעו שבעולם הזה לא יצליחו ולא יתמודדו בלי חיסון ותגבור מאחר. אז חשבו כל הזמן איפה יש למצוא אלוקים, ואיך אני מתקשר עם אלוקים. כותב רב קוק, שבאווירה כזאת, המשיכה המינית היא לא מסוכנת. כן, ביום כיפור, מי חושב על משיכה מינית? כולם חושבים על הקדוש ברוך הוא. אז בעולם הזה, סקשואליטי זה לא הרסני, וזה לא מאיים, וזה לא... צריך להפחיד אותם. אחרי שחזל ביטלו את היצר הרע לעבודה זרה, באמצע תקופת בית שני, כי ראו שאחרת אי אפשר להתמודד בעולם הגלות, אז כבר חזל הרגישו שהתחושה והמשיכה המינית והדחף המיני יתגבר על האדם. ועכשיו צריכים לתקן כל מיני תקנות של נידה וייחוד ואיסור איסור נגיעה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מקבלים את האמת שלנו כאמת היחידה והמציאות שלנו. אני פונה לבנות מחוץ לארץ, כן? לא יכולתם להאמין מה זה ארץ ישראל מהמקום הקטן שלכם בסידור ליין ובסנטרל אבניו, כן? כי זאת המציאות, וככה חיים כולם. והנה, זה פחות אצלך, כי באוסטרליה זה, יודעים שזו לא המציאות היחידה, כן? כי זה מקום קטן יחסית. ככל שהמקום הוא יותר מרכזי ואיתן וסולידי, את חושבת שזה, שכולם חיים. אז לא רק מבחינה חברתית, שיש אנשים אחרים שחיים בדרך אחרת, אלא גם היסטורית. אם אני חוזר 500 שנה, אני לא מוכן לקבל שהם יהיו פחות נאורים ופחות מתקדמים מאיתנו. אלא הנורמות היו שונות, זה נקרא בעולם, באנגלש, אנקרוניסטי, ששופטת בצורה אנקרוניסטית, שאת מלבישה את הערכים שלך על כל מיני מציאות ודורות ומסגרות הם לא שלך. וזה חוזר אחורה, ואי אפשר לעשות את זה. אז גם כאן, אני יודע שבעולם שלי, המושג של קורבן מגיע. ואני לא מוכן להקריב קורבן, ולא מוכן לתת לאף אחד להקריב קורבן. אבל ייתכן שהקדוש ברוך הוא יחליף לנו את המציאות, וברור שהוא יחליף לנו את המציאות, אף אחד לא רוצה דמוקרטיה, כן? אנחנו לא מתפעלים שהקדוש ברוך הוא, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, ויהיו הצבעות. ואלקשנס. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, ומלך דוד המשיח יבוא, וימלוך עלינו. כן? ואנחנו רוצים כיסא דוד עבדך, מהרה לתוך התחין. זה ירושלים עם כיסא של אחד. לא כיסא של סנאט ושל קונגרס, אלא כיסא של אחד. אז במציאות שלנו, הדמוקרטיה זה סוג הפוליטיקה הכי טוב שניסינו לייצר. וצריכים לכבד דמוקרטיה, וצריכים לעבוד בתוך הדמוקרטיה, אבל לא לקבל את המציאות שלנו כהמציאות היחידה והמושלמת והפרפקט, בגלל שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לתוך המציאות. זה המציאות שלי. וצריכים לחיות את המציאות, כי אחרת זה ייצר סקיצופרניה. אבל לא לאבד את האפשרות, את הסיכוי, שתהיה כאן החלפה. וברגע שנראה מה שאנחנו לא רואים עכשיו, אולי קורבנות יהיו מתאימים בדרך שאני לא יכול להסביר לך. כי אני חי במציאות, אני כלוי כמו שאתם כלויים, אני רק רוצה לפתוח לכם חלונות. כמה זמן נשאר לנו? אוקיי. אז בואו נסתכל אולי על המקור, לדעתי הכי הכי חזק. דיברנו הרבה מקורות חזקים, אבל המקור הכי חזק זה משך חוכמה, על פסוק בפרשת משפטים. לצערי, לא כתבתי לכם את הפסוק, אז אני אקריא לכם את הפסוק, ואחר כך נראה את המשך חכמה. הנה, יש את הפסוק. זה פרשת משפטים. ויאמר השם אל משה, זה פסוק שעוסק בהר סיני. ויאמר השם אל משה. זה פרק חף ד' פסוק י"ב, למי שיש תנ"ך. חף ד' י"ב בשמות. משפטים, אוקיי? אני אקריא לכם את הפסוק בצורה איטית, שמי שרוצה לכתוב, תכתבי, זה פסוק מאוד חשוב. משפט הוא קורא למשה ומספר לו מה הוא ייתן לו בהר סיני, איזה ספר תורה. ויאמר השם אל משה, עלי אלי ההרה, אז משפט הוא מזמין את משה לעלות להר, עלי אלי ההרה, ויהיה שם, תהיה שם בהר, V'etna lecha, v'neten lecha, ma'u neten, et luchot ha'even, v'ha'torah, v'ha'mitzvah, asher katavti lehorotam. Az yesh kan pirut, v'etna, ma? Asher katavti lehorotam. Okay. As maza asher katavti. Baruch HaKadosh Baruch Hu katav. Lama pasuk omer lechot ha'even v'ha'torah v'ha'mitzvah asher katavti? As bo nistakel b'meshech chokhmah. Mi katav at ha'meshech chokhmah? Ishi yodat? Meshech ze Rashi Tevot zel Meir Simcha HaKohen. Meir Simcha Midvinsk. Echad migdolei rabbanim b'dor shelefnei ha'shoah. Meir Simcha Midvinsk. Adam shema'od ahad et talich aliyah la'aretz v'tamach ba. Meir Simcha Midvinsk katav gam sefer al ha'Rambam b'shem Or Sameach. V'la mi'ir, Or Sameach. Zeh nechtav achrei shehu niftar. Or Sameach, alam ilum shnei ha'sfarim ha'yidum. Hu ya echad me'shlosha arba hachi chashuvim. Bedor shelo b'olam ha'leitei, kamuvan. Az Rabbeinu Meir Simcha Midvinsk kotev. אז בוא נראה את הדבריו, הוא מתייחס לזה בתוך הטקסט שלו. אשר כתבתי לא ייתכן על התורה והמצווה. אשר כתבתי, זה מיותר, ברור שהקדוש ברוך הוא כתב. ונראה, אז מה כותב המשך חוכמה? מעניין. מביא את הגמרא שלנו ממסכת עירובין של רבי יוחנן, שורה שנייה, מספר 15. אלמלא ניתנה תורה, היו למדים צניעות מחתול, גזל מנמלה, אריות מעונה, דרך ארץ מתרנגול, זאת הגמרא שלנו. וכאן הוא מביא חידוש. לכן אמר אשר כתבתי בספר הטבע אשר יצרתי. שזה ספר שהשם יתברך היוצרה. זאת אומרת, צריכים להסתכל על הטבע כספר. זה הקדוש ברוך הוא כתב. וכמו שלומדים את ספר תורה שהשם כתב, גם צריכים ללמוד את הספר הטבעי. לא כל אחד חייב ללכת על מסע בטבע כדי ללמוד איך החיות מתנהגות. ללמוד את הספר הטבעי הפנימי. יש ספר טבעי, איך הקדוש ברוך הוא יצר אותך? מי יצר אותך? מי נתן לך לב? מי נתן לך מוסריה? אף אחד אחר לא נתן שום דבר בתוכך, חוץ מהקדוש ברוך הוא. וגם מי שאינו לומד תורה, וגם מי שנמצא באיזה אי נפרד, אי בודד, יש לו תחושה פנימית, מוסרית, תחושה טוב, תחושה טהרה, או מה זה טהור, וזה מה שהקדוש ברוך הוא העניק ונתן לך. אז הסעיף שהקדוש ברוך הוא מצווה, שתלמדי. ואז הוא אומר למשה, תרד מהר סיני, גם עם לוחות האבן ותורה, וגם עם הספר אשר כתבתי ספר הטבע. שוב פעם, בנות, אני מדגיש, אפילו בהר סיני אין כאן מחיקת הספר הראשון. הר סיני לא מהווה החלפה, ולא מהווה תמורה, אלא תגבור. אתה יורד מהר סיני עם הספר שיהיה לך לפני הר סיני, ספר הטבעי, אתה לא צריך לעלות להר סיני לקבל אותו, אבל מצווה סמלית, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תרד עם שני הספרים, גם הלוחות האבן והתורה וגם עם הספר הטבעי, שאתה מרגיש מה נמצא בתוכך. נסיים עם שאלה הלכתית, שגם אולי נסיים שתי שאלות, שגם מהקטע הזה אפשר לראות את המסר. שרידי אש, מישהי שמעה על שרידי אש? רב ויינברג. יש כאן יחד יעקב ויינברג. הוא היה משרידי השואה. הוא היה אחד מהגדולים לפני השואה. הוא שרד את השואה בשוויץ, אני חושב. והוא התמקם בשוויצריה אחרי המלחמה. במונטרו. הוא פתח ישיבה במונטרו. הוא היה אדם שהיה תלמיד חכם ענק, וגם עסק הרבה באקדמיה, בתחום המדע. מאוד מאוד מאוד, אחד מהדמויות הכי מעניינות במאה ה-20. Yaakov Weinberg, Zicha Besuide Eish, the Sefer Shalom, Shalom Shalom Anyanet. Lama, Tov, Lo Chibasit Tshuva, as Rak Citatati at Rav Amital. אבל אני אסביר לכם את התשובה בעל פה, ואז נקרא ביחד את המילים של רב עמיטל. למה אין אדם מברך על מצווה בין אדם לחברו? אדם נותן צדקה, אדם גומל חסד, אדם מבקר חולה. למה אין ברכה? ברכת השם, מלכנו מלך עולם, שקידשנו במצווה וציוונו לאהוב את הזולת, לגמול חסד לזולת, לבקר את החולים, לנחם את האבלים, לתת צדקה. אז התשובה המפורסמת של הרשב"א, זו אולי התשובה המקובלת, זה חסד זה דבר שהוא לא חד סטרי. אם האדם לא יקבל את החסד, אז לא תצליח לקיים את החסד. ויהיה חשש של ברכה לבטלה. כן, אני מברך ברכת השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצווה וציוונו לבקר את החולים, אני נכנס לחדר והוא לא אוהב שאני נמצא, תצא מפה, הוא מעיף אותי. אז בירכתי ברכה לבטלה, כל מצווה תלויה באחרים, אני לא מברך ברכה, כי יש חשש. של ברכה לבטלה. אז תראה, יש לי משהו אחר. כי אם אתה מברך על פעולת חסד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, זה יישמע שהסיבה היחידה שאת גומלת חסד זה בגלל הציוון. ובכך את ממעיט ומפחית את הערך של המצווה. למה אני גומל חסד? גם כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אבל גם כי אני רוצה להיות אדם טוב. נקרא את רב עמיטל. והנה, אף מספר 16, שבכל המצוות גדול המצווה ויוצא מברכים וציוונו, כן, בדרך כלל עדיף להיות מצווה ויוצא, אומרת הגמרא, גדול מצווה ויוצא ממי שאינו מצווה ויוצא. במשלוח מנות ושאר ענייני חסד, כן, אני מדבר על משלוח מנות, טוב שייתן מרצונו החפשי, מתוך רגש מספר 16 של אהבה לאחיו עברי. ואם הוא נותן רק על פי ציווי, הוא מפחית מידת אהבה, וכן הדין בצדקה. שאם הוא נותן מתוך רחמנות ומתוך אהבת ישראל, טוב יותר, מי שנותן מתוך ציווי וכפייה. אפשר שמשום כך אין מברכים על כיבוד אב ואם. כן, תארו לעצמכם, היינו עושים הרבה ברכות, כן? יש בשבת, יש אנשים שרוצים להגיע ל-100 ברכות בכל יום. אז מנסים לחפש ברכות נוספות ולריח וסמים ו... אם מברכים על חסד, אז פתאום יש לך ברכה כמעט כל שנייה, כל פעם שאת מחייכת למישהו, זה ברכה. כי מי שמחייך עושה מצווה. אז לא מברכים, לא בגלל הטכניקה של הרשב"א, שאם אני מברך על החסד, אולי את לא רוצה את החסד, ואת ככה תנזוף בי, ואז לא אקיים את המצווה, והיא תהיה ברכה לבטלה. לא מברך כי בעצם, מה שנאמר כאן, שיש פיצול. בעולם שבין אדם למקום, עדיף להיות מצווה ועושה. בעולם שבין אדם לחברו, עדיף להיות אינו מצווה ועושה. זה משהו אדיר. כי הגמר אומר, גדול מצווה ועושה, ומי שאינו מצווה ועושה. אבל זה רק בתפילין, ובשחיטת קורבן פסח, אבל אם מסתכל, אם עדיף לקיים מצוות חסד, בגלל שיש לי ציווי, מצווה ועושה, בגלל שאין לי ציווי, עדיף לקיים את זה מתוך הקול הפנימי. שזה דברים מאוד מאוד חריפים. כי כאן בעצם יש כאן תחרות. רב קוק לפני כן דיבר על משהו חד, שאם אני רואה שיש פיצול בין שתי המערכות, והעולם היות שמיים מתקדם, והעולם הטבעי לא מתקדם, כנראה שיש, Houston, we have a problem, יש נתק, יש בעיה בירת שמיים, אם היא לא מקדמת השני. כאן בעצם, הסריד יש מעמיד, מה עדיף? לברך ולקיים מתוך ציווי, או לא לברך ולקיים מתוך איזה קול טבעי פנימי, והוא אומר, עדיף לא לברך. כי ברגע שאתה מכניס את הציווי, אתה קצת מפחית מהתואר של הפעולה. זה דבר מאוד 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 קיצוני, מה שטוען. אז בואו נעצור כאן, כי הקטע הבא זה רמב"ן מפורסם, ולפני משורת הדין זה קטע שלא נספיק מתוך דקה או שתי דקות. אבל... אני מקווה, אני לא יכול לתאר את זה כל כך, את ההבדל בין ההתייחסות של רב לחנזין להתייחסות של רב, אתה בעצם עוסקים באותה שאלה. מה הממשק, מה הקשר בין הגודנס לבין הפרומקייט, לבין הציפור האלוקי, לבין המוסר הטבעי. אבל אצל רב לחנזין זה יותר שאלה מערכתית, איך מגדירים טוב, איך מגדירים פרום, ואיך מגדירים... שבאמת זה יותר עניין של איסוף הרבה מקורות שעושה את שלו בצורה אסמטיקלי, בלי לתאר לנו מערכות, איך זה נמצא ואיך זה נתפס. אבל אני מקווה שאתם מקבלים קצת רושם של רב עמיטל, מרצה שם, נשלים את זה שבוע הבא. אוקיי?
Yeah.
No, no, no.
Yes,
yes,
we do. We like English.
Okay, maybe a Hanukkah gift.
Oh,
maybe
yeah,
a Hanukkah
yeah,
gift
yeah,
too.
Yeah.
But you have to bring the Sufgani on this.
Okay. I'll
do
that.
You don't have to be convinced to bring Sufgani out, right?
No. What if we
come to? Mochim Sufgani out kan ba makolet ba
Migdalos? I don't know. Maybe.
Did you guys get yes of coming out?
Yes.
No?
Oh, yeah. I was in your
line.
Sorry.
I'll see. Maybe I can get some for you guys in the kitchen and go. I'll try to get you the next week.
Maybe I'll
start
some.
Okay.
Oh, thank you.
Shabbat shalom.